كان كول دافيد. كولها إمت هتسادك بيها شالوم، مش الدير التخنو يتعب مي طهران، مش عا أخذت أسريف بخامشيم، عاد اشتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي، على قلك اتصار 19 متريم بتدر 15 متايم 40 كيلو هرتز. شدوه خزير مش عاشش بخمشيم، عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي، على قل 19 متريم بتدر 15 440 كيلو هرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד. כאן קול דוד, למאזינים שלום רב, הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום שלישי 13 ביולי 2021, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו, ואחר כך בשעה 4:30 את החדשות, ובנוסף לזה הפרשנות של היום. מאחלים לכם האזנה עריבה ונעימה. רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. לפני כחודש דחה השופט אלכס שטיין בקשת ערעור של ארץ נהדרת שידורי קשת, והותיר על כנו את הפסדה בתביעת דיבה שהגיש נגדה בני קצובר, מראשי תנועת ההתנחלות בשטחים לשעבר. שטיין לא מחמיץ הזדמנות לשנות את מערך הזכויות והערכים שנקבעו בתקדימי בית המשפט העליון. כאשר שובץ ביחד עם השופט הדתי דוד מינץ לבגץ, יצרו את הרוב הנחוץ שנישל את האישה לפני כ-3 שנים מזכותה לבית המגורים. מינץ הביא את השיקול הדתי של הבגידה, ושטיין את השיקול החילוני שמרני של אי התערבות כפולה, גם בפסק דינו של בית הדין הרבני הגדול וגם בהסכמות בני הזוג להתנות את חלוקת הרכוש בנאמנות המנינית. אבל בית המשפט העליון ביטל את פסק הדין הזה. שרת המשפטים לשעבר איילת שקד לחמה עבור התוצאות האלה שסותרות את הצביון הליברלי דמוקרטי של בית המשפט העליון. היא חיפשה ושכנעה את אלכס שטיין לחזור מארצות הברית, והנה שטיין הביא את אמריקה השמרנית הנאו-ליברלית ולא אמריקה של חופש הביטוי וזכויות האדם. סיפור תביעת הדיבה מצוי במערכון ששודר במסגרת התוכנית ארץ נהדרת בפברואר 2017. המערכון שעסק בתג מחיר ופינוי מאחזים בשטחים שילב את שחקני ארץ ביחד עם קטעי חדשות. על המסך הפציעה תמונתו של בני קצובר ממנהיגי המתנחלים. זהו הפרסום שבגינו הגיש קצובר את תביעת הדיבה. מאזינים יקרים, המזגן נקרע מהתביעה לאחר שהתברר שאין דבר כזה ומדובר בהמצאה שנועדה להעליג על ראשי התביעות הצבאיים המקובלים אצל המתנחלים. פרקליטו של קצובר הודיע במכתב רשמי של כוחו מעולם לא שימש כמזגן היישוב. קצובר טען שאינו קשור לאלימות שנרמזת מסבא פוגרום, אולם נבירה בציטוטי עבר שלו הוכיחה שהוא אמר דברים מסוכנים. למשל, כשאמר אפשר גם לקיים צעדה לעבר כפר ערבי, את זה אני פחות ממליץ, אבל להיכנס לכפר ערבי זה גם אפשרי. השופט יאיר דלוגין קבע ששילובו של התובע במערכון העוסק בהתיישבות בשטחים ובהתנגדות לפינוי יישובים הוא טבעי ואינו בלתי סביר. בנוסף, מצא באמירותיו מתן לגיטימציה לפעולות אלימות. אבל עיקר נימוקו נגזר מהשוליים הרחבים שמקנה חופש הביטוי לסתירה במסגרת הביטוי הפוליטי הביקורתי הפרודי. סתירה, קבע בית המשפט העליון בעבר, נהנית מהמרחבים הגדולים ביותר של חופש הביטוי, וכצובר, לפי השופט דלוגין, מצוי עמוק בתוך המרחב הלגיטימי, אפילו לא על הגבול. זה עד כאן ליום, על מנת להמשיך בשבוע הבא. 4:30 כאן קול דוד. החדשות וקרן תחילה. השגריר האיראני בעיראק הביע צער על אירוע השריפה בבית החולים בנאסריה. גורם בכיר אמר כי איזון בין המערב למזרח יהיה עיקרון מדיניות החוץ של הממשלה החדשה של ראיסי. בישראל טענו כי עצרו מרגל לטובת איראן והוא בדואי. בכיר רוסי לקומרסנט אמר כי שיחות הגרעין בוויינה לא יחודשו פחות מ10 ימים. הרשות הפלסטינית העבירה לממשל ביידן תנאים לחידוש המסע ומתן. משרד החוץ הפלסטיני דורש מהאום למצות את הדין עם ישראל. הנה החדשות במלואן. השגריר האיראני בבגדד איראג' מסג'די שוחח עם הגורמים במשרד הבריאות של עיראק והביע צער עמוק על אירוע השריפה בבית החולים על שם האימאם חוסיין עליו השלום בעיר נאסריה. והבכיר האיראני אמר כי איראן מוכנה להגיש כל עזרה לנפגעי האירוע. לפי סוכנות הידיעות אירנה, הצד העיראקי הודה על התנחומים ומסרו כי זה מוכיח את תחושת ההומניטרית של איראן והתחייבות לעיקרון שכנות טובה. גם דובר משרד החוץ הביע סולידריות עם הממשלה והעם העיראקי עקב השריפה הגדולה בבית החולים בנאסריה. הדובר סעיד חטיב זאדה הודיע כי הרפובליקה האסלאמית מוכנה להגיש כל סוגי עזרה וסיוע רפואי לנפגעים של האירוע. באירוע שריפה בחלק הבידוד חולי קורונה בבית החולים האימאם חוסיין עליו השלום בעיר נאסריה במחוז זיכר של עיראק, איבדו את חייהם יותר מ-60 אזרחים עיראקים, ולפי התקשורת העיראקית יש אפשרות שהמספר יעלה ליותר מ-90. היועץ המיוחד של ראש מועצת השורה האסלאמית העריך שאיזון בין המערב למזרח יהיה כיוון עיקרי של מדיניות החוץ של הנשיא הנבחר סייד אברהים ראיסי. חוסיין אמיר אבדאללהיאן כתב בחשבון הטוויטר שלו כי בראייתו של הנשיא הנבחר, ניהול מדיניות מאוזנת בשיתוף פעולה עם המזרח והמערב והתמקדות על השכנות ואסיה יהיה בעדיפות. כלי התקשורת בישראל דיווחו על מעצרו של אזרח ערבי ישראלי באשמת ריגול לטובת איראן. מדובר באיש עסקים בדואים מפורסם יעקוב אבו לקיען שנעצר באשמת עבירות ביטחוניות חמורות קרי ריגול. נטען כי הוא היה בקשר עם איראן דרך אזרח עיראקי והעביר מידע בין השאר על שר המלחמה בני גנץ. הוא הצטרף לרשימת תלם של משה יעלון בשנת 2019. הנציג הקבוע של רוסיה במוסדות הבינלאומיות בוויינה, מיכאל אוליאנוב, אמר כי הסבב השביעי של השיחות בוויינה על חזרה להסכם הגרעין לא יחודשו פחות מ10 ימים. אוליאנוב, שראיין לעיתון קומרסנט בשפה אנגלית, הגיב לשאלה מתי יחודשו השיחות בוויינה, כי אף אחד, אפילו האיראנים, לא יודעים את התשובה. אוליאנוב הוסיף כי זה מובן. איראן בחרה נשיא חדש שאמור לבחור צוות חדש לשיחות. הם זקוקים לזמן כדי לקבל ליד את הדברים. הנציג הרוסי אמר כי בשש הסבבים של השיחות הוסכם על 90% של הנושאים בנוגע להחייאת ההסכם. אך הוסיף כי 10% הנשאר הם עניינים רגישים פוליטית שיכולים לגרום לנסיגה. אוליאנוב נמנע לדבר על העניינים שנשארו, אך אמר כי הבקשה של איראן על הערבויות האמריקניות על אי פרישה נוספת היא אחד המכשולים בהתקדמות השיחות. ברשות הפלסטינית העבירו תנאים לממשל ביידן לחזרה למשא ומתן עם ישראל. על פי דיווח, אחת הדרישות הבסיסיות היא פתיחה מחדש של האוריינט האוס ויתר המוסדות הפלסטיניים שנסגרו מאז 2001 במזרח עיר הקודש. פעילות שנמנעת כיום על ידי המשטרה והשבק הישראלים. דרישה נוספת היא להגביל את פעילות המשטרה הישראלית סביב המסגדים במתחם אל-אקצה והפחתת ביקורי היהודים במקום. עוד בדרישות, הפסקת פינוי של ערבים מבתיהם בעיר הקודש, ביצוע הפעימה הרביעית של שחרור אסירים פלסטינים מלפני שנים רבות, הפסקת הבנייה בגדה המערבית ובמזרח עיר הקודש ופינוי מאחזים היושבים על אדמות של ערבים, הפסקת כניסת צבא ישראל לערים פלסטיניות ומתן נשק למנגנוני הביטחון הפלסטיניים. משרד החוץ של הרשות הפלסטינית קורא למועצת הביטחון של האום לנקוט בצעדים מעשיים והצעדים שיאלצו את ישראל למלא את התחייבויותיה על פי החוק הבינלאומי והמשפט ההומניטרי הבינלאומי ובראשונה להסיר את המצור מעל רצועת עזה. בהודעה שפרסם בסוף השבוע ציין משרד החוץ הפלסטיני כי תושבי רצועת עזה משלמים מחיר גבוה כדי לקיים את חייהם בגין המצור שהטיל עליהם הכוח הכובש והתוקפנות הסחבת והסחטנות הישראלית. דוקטור עטף אבו סייף, שר התרבות של הרשות הפלסטינית, ביקר לאחרונה בעיר אום אל-פחם בשולי טקס מיוחד שנערך לכבוד הסופרת והמחנכת למיס ג'פארין, כדי לחזק שיתוף הפעולה בין עיריית אום אל-פחם ומשרד התרבות הפלסטיני. ברעיון לאתר החדשות כולו לערב אמר אבו סייף כי התרבות הפלסטינית היא תרבות אחת ולא ניתן להפריד אותה בין אם היא נמצאת באום אל-פחם, הפנים, הגדה המערבית, עזה והפזורה. רשת אמריקנית דיווחה כי חלק מהאחראים ברצח הנשיא בהייטי היו לפני כן סייענים למערך אכיפת החוק בארצות הברית. אתר החדשות הקשור לרשת CNN ציטט גורמים יודעי דבר כי לפחות אחד מהאחראים שנעצרו על ידי המשטרה בהייטי היו סייעני משטרת ארצות הברית במנהלת מאבק לסמים. המנהלה אישרה בדואר האלקטרוני ל-CNN את הנושא. מהמנהלה נמסר כי אחד מהאשמים ברצח הנשיא ג'ובנל מואז היה מקור נאמן של המנהלה, והוסיפו כי הוא התקשר אחרי האירוע למנהלה וקיבל הוראה שיציג עצמו למשטרה. גם לאשמים הנוספים ברצח היו קשרים עם ארצות הברית. חלק מהם היו משתפי פעולה של FBI, אך מ-FBI לא הגיבו. ועדת החקירה הממלכתית לחקר האירוע בהר מירון דורשת מרשויות ישראל והרשויות המקומיות שהיו מעורבות בארגון הילולת ל"ג בעומר להעביר לידיה את תוכניות ההיערכות והאישורים שניתנו לקראת האירוע. בנוסף, הוועדה הנחת את המשטרה ואת מח"ש להעביר לה את כל המסמכים שנאספו בחקירותיהם. הוועדה החליטה אף להזמין את הציבור הרחב להציע את עדותו בפניה בעניין סיבות האירוע, או אפרט מי שהתריע בעבר בפני הרשויות על כשלי בטיחות באתר מירון. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות, נחזור לכם. שלום מחדש למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. הידיעה על מעצרו של איש העסקים הבדואי יעקוב אלקיען, בדיוק למחרת הסכמת הממשלה להעברת אגף פיתוח בנגב למשרד הרווחה, נועד לשרת את ממשלת ישראל החדשה בשני כיוונים בו זמנית. מצד אחד, איש העסקים הוא שייך למגזר הבדואי בערבי בישראל, ששיחק תפקיד מכריע בהקמת הקואליציה השברירית של לפיד בנט מול בנימין נתניהו. עוד בהתחלת העבודה של הממשלה, נפתלי בנט הגיש להצבעה חוק נגד משפחות פלסטיניות שמפולגות בין ישראל לרשות הפלסטינית, כדי לדעתו לייצר מחסום גדול מול הפלסטינים אזרחי ישראל ולהבטיח את העליונות הדמוגרפית של יהודים מול ערבים בישראל. במסגרת ההסכמה הקואליציונית, המפלגה של מנסור עבאס מרע"מ הייתה מוכרח להצביע בעד או לכל היותר נמנע. נכון שחלק מחבריו של מנסור עבאס הצביעו נמנע, אך הוא הצביע בעד החוק הגזעני נגד הפלסטינים. נכון שהחוק לא אושר, אך מנסור עבאס חש בתסכול מהתחלת שיתוף הפעולה עם הקואליציה היהודית. לכן החליטו במפלגה להפעיל לחץ עוד מהתחלה כדי לממש את ההבטחות שניתן להם בנוגע לפיתוח הנגב ומניעת הריסת בתים פלסטינים. הממשלה התלויה בתמיכת המפלגה הערבית נאלצה להסכים עם הדרישה שלה, אך עד מהרה החליטה לפצות בדמות פרסום ידיעה על מעצרו של בדואי באשמת ריגול. אולי בכך ביקשה הקואליציה למנוע את הבקשות הנוספות של המפלגה ולייצר מאזן כוחות מולה. מעניין שלמרות כל מעצר דומה, פורסם שמו המלא של הנעצר וגם התמונה שלו. מה שנמנע במקרים שהנעצר הוא יהודי, כאילו זה מהווה אזהרה גלויה לציבור הערבי בכלל ורע"מ בפרט, שלא תתעסקו יותר עם הקואליציה. מכיוון ששמו של אלקיען נקשר גם למהומות שפרצו אחרי פלישה יהודית לשייח ג'ראח ומסגד אל-אקצא, למעצר יש פוטנציאל להוות נקמה מהחברה הערבית פלסטינית בתוך הקו הירוק. ההיבט השני של הפרשה הוא איראן. בנט רוצה לשדר שלא מפחית מקצב המאבק במרכאות נגד איראן. החשוב יותר הוא קשירת שמו של שר המלחמה בני גנץ לפרשה. אולי זה ישמש את ממשלת בנט להצר את צעדיו של בני גנץ ולתת מרחב פעולה רחב יותר לבנט באווירה שכל הזכויות של הממשלה הנוכחית נזקפות לטובת יאיר לפיד או בני גנץ, ונפתלי בנט נחשב כדמות שולית למרות הכותרת ראש הממשלה. מאזינים יקרים, טוב שנשארתם איתנו, וגם על הכותרות של היום. היועץ המשפטי לממשלה של ישראל אביחי מנדלבליט הודיע לאחר שנפגש עם חברי ועדת החקירה הממלכתית לבחינת אירוע הר מירון כי החליט להשהות את שאר החקירות הפליליות שהתנהלו עד עתה בנוגע לאסון שבו נהרגו 45 בני אדם בהילולת ל"ג בעומר. מדובר בשתי חקירות שניהלו המשטרה והמחלקה לחקירות שוטרים. בנט אמר לאופוזיציה, אתם החמוצים החדשים. ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט תקף את חברי האופוזיציה שנאמו לפניו במליאת הכנסת ואמר, גם כשאתם רואים דברים נפלאים קורים, אתם לא יכולים לפרגן. חבר כנסת נתניהו פחד שבוע אחרי שבוע לקיים מצעד דגלים, ואז קיימנו. קיוויתי לראות מחיאות כפיים, אבל רק התלוננתם, כי אתם החמוצים החדשים. כמה חברי כנסת מהליכוד הוצאו בכוח מהמליאה לאחר שצעקו והפריעו להמשכה. חבר הכנסת צבי האוזר ממפלגת תקווה חדשה אמר כי אינו יודע אם יש בליכוד ארבעה חברי כנסת שיסכימו לערוק מהסיעה ולהצטרף לקואליציה על בסיס החוק החדש שאושר ומאפשר פיצול של ארבעה חברי כנסת מסיעה גם אם אינם מהווים שליש ממנה. שר החקלאות של ישראל עודד פורר מישראל ביתנו דחה את הטענות כי רע"מ סוחטת את הממשלה על רקע האזהרה של חבר כנסת וליד טהא שחברי הכנסת מרע"מ לא יתמכו בקואליציה בהצבעות בכנסת שלאחריה תועברו אגפים הנוגעים להתיישבות הבדואים בנגב ממשרד הכלכלה למשרד העבודה והרווחה. בממשלה של ישראל הסבירו את העברת האגפים הללו כחלק מההסכמים הקואליציוניים. מאזינים יקרים, עד כאן השידור שלנו והחדשות שלנו. נפגש לכם בעוד מחר באותו שעה ובאותו מקום. מחר להתראות.